בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM 92.8, יום רביעי היום כ"א בחשוון תשפ"ב, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בעוד אחד מסיפוריה המופלאים של א' מם אמיץ. הסיפור הזה הוא סיפור של אמונה וביטחון ופרנסה. הנה, הסיפור מתחיל, הסיפור שלי הוא סיפור של פרנסה, שכידוע כל אנשי העולם עסוקים מבוקר עד ערב בענייני פת לחם. כן, ומי שלומד את שער הביטחון של רבנו בחיי בחובת הלבבות, יודע שבאמת, באמת, אנחנו צריכים לעשות רק את ההשתדלות, לעשות כלים, אבל כל היתר זה באמת רק מאבא לשב השמיים. אז בואו תקשיבו איתי לסיפור המתוק, המתוק הזה. כמובן, עיתון משפחה מתאריך ט"ו בחשוון. תשפ"ב. אני קצת מדלגת פה על הפתיח, פחות, ואני ממשיכה. כשיצאתי לשוק העבודה, כך מספר לנו אותו אדם, לאחר שכן, ברוך השם, המשפחה התרחבה והיה צריך להביא הביתה פרנסה, אז הוא נאלץ לצאת לשוק העבודה. מבחר המשרות שהכרתי היה די מועט ולא עדכני. גם לא הייתי מוכשר בשום תחום, ולא היו לי ציפיות ויעדים. התחלתי לעבוד בבית חרושת לביסקוויטים. הייתי סוג של קולבויניק. העבודה כללה הכל, החל משינוע חומרי גלם, מהמחסן ואליו, עבור בהפעלת המכונות האוטומטיות שברובן, והפעלה ידנית של מקצתן. הייתי ממונה על אולם הייצור וגם על הניקיון שלו. במפעל היו עוד כמה עובדים, ואני הייתי בדרגה הנמוכה ביותר. הם כבר היו בבקרה, בשינוע ובתפקידים נוספים. כעבור תקופה קצרה, גיליתי תופעה מעניינת במפעל. האמת, אני די מתפלא איך אף אחד לא שם לב אליה. במהלך הייצור, הרבה מאוד ביסקוויטים נזדקו או נשברו. לפעמים לשניים, לפעמים בקצוות. אלו הוצאו כמובן מפס הייצור, ולא נערזו, אלא נערמו בצד. בהפעלת פס ייצור שלם תמיד יש מוצרים שנפגמים ונזרקים, אבל לפעמים מצטברת כמות משמעותית וכולה, פשוט כולה נזרקת. ראיתי שבסוף כל יום נזרקת כמות גדולה מאוד של ביסקוויטים, והחלטתי לנצל את ההזדמנות. שאלתי את מנהל המשמרת שלי אם אני יכול לקחת כמות קטנה הביתה לילדים שלי, להם לא אכפת אם הביסקוויט שבור קצת. הוא משך בכתפה ואמר, אתה יכול לקחת הכל, זה ממילא נזרק. לקחתי ומאז לא קניתי אף ביסקוויט. השתמשנו רק בסוג ב' הזה, ואני פה מוסיפה עוד משהו, כן? יש פה בל תשחית כזה גדול, ואם אפשר למנוע אותו, אז למה לא? באותה תקופה גם הצבם הכלכלי של שכנינו לא היה ממש מזהיר. חשבתי לעצמי, למה יגרע חלקם מההנאה החינמית הזאת? הבאתי גם להם. מהר מאוד יצא שמי כמי שאפשר לקבל ממנו ביסקוויטים בחינם, למי שלא אכפת שהם אינם ישרים ומהוקצעים כל כך. החכמים הבינו שאין זה משנה כל עוד הביסקוויטים טריים וטעימים. אחרי תקופה קצרה מצאתי את עצמי סוחב סק ביסקוויטים מהמפעל ומחלק לכל השכונה. יום אחד אמרה לי אשתי, אנחנו כל הזמן נלחמים במינוס, אולי יש כאן עוד אפיק הכנסה, נמכור את הביסקוויטים האלו ברבע מחיר, וכך תצטבר לנו ממש משכורת. היא סיימה להציע את הרעיון המבריק, ואני התפלאתי, איך לא הבנתי את זה קודם? בוקר למחרת, ניגשתי למנהל המפעל, ושאלתי אם אני יכול לקחת את כל הביסקוויטים שמוצאים מפס הייצור על מנת לזרוק. למה לא? אמר לי המנהל, תעשה איתם מה שמתחשק לך, כך הציע ברוחב לב. מאז חזרתי הביתה עמוס ככל שנשאו ידיי. הילדים כתבו מודעות ותלו אותן ברחבי השכונה. המודעות הזמינו את התושבים לרכוש ביסקוויטים לא מעוקצעים אך טעימים וטריים ברבע מחיר. הילדים מכרו, אנשים קנו, ולנו באה רווחה כלכלית. התברר שמקילו ועוד קילו ועוד קילו, יש מזכורת בפני עצמה. אחרי שספרתי את רווחיי מהחודש הראשון, פניתי לעוד בתי חרושת, לייצור עוגות ועוגיות, ופלים, בייגלה וכדומה. ביקשתי לקנות מהם בפרוטות את הסחורה הלא מושלמת. הם סמכו, במקום לזרוק, הם מרוויחים, וגם הם כבר ידעו מניסיונם הכלכלי שפרוטה לפרוטה מצטרפת. במקום שיהיה כתוב במאזן מינוס על הפחת, פתאום נהיה פלוס קטן. הם כל כך סמכו שהעזתי לבקש מהם שבסוף יום יביאו את כל הפחת אל הבית שלי. לא יכולתי להסתובב ולאסוף הכל. בכל זאת אורך זמן להסתובב ברחבי העיר, וגם לא היה לי כוח לסחוב כי כבר היה מדובר בקילוגרמים רבים מאוד. בעלי המפעלים הסכימו, אני מכרתי והרווחתי, והקונים נהנו מפחממות מתוקות בזיל הזול. כולם היו מרוצים. קשה להאמין, אבל מכל הפחת הזה, מכל הביסקוויטים והעוגיות, ואחר כך שאר הממתקים הלא מושלמים, אלו שנחבלו, נשברו, התעקמו במהלך הייצור ולא היו ראויים לאריזה יפה ולמקום על המדף בחנות, פתחתי עסק של ממש. ואני כאילו אומרת, ואתה טוען שאתה לא מוכשר, זה כישרון? עד מהרה פתחתי נקודות מחירה בכל מיני מקומות שהמצב הסוציו-אקונומי בהם לא מאוד גבוה, אך מספר הנפשות למשפחה גבוה מהממוצע. והמחירות פרחו. זה היה ממש win-win. כולם הרוויחו. עם השנים התמקצעתי במחירות האלו, עזבתי את העבודה שלי במפעל, והתמסרתי כולי לניהול העסק שנבנה לי ממש יש מאין, אפילו בלי שאבחר, ארצה או אחלום עליו. הילדים שלי גדלו ובגרו בהרווחה כלכלית, וכך הגעתי לפרק חדש בחיי, פרק השידוכים. את הבת הגדולה זכינו להרס במהירות ובשמחה אמיתית. כמובן מבחינה כלכלית לא דאגתי. הכנתי את כל הדרוש לנישואיה וחיכיתי בקוצר רוח לחתן אותה בכבוד וברווח. בתקופת אירוסיה התקשר אליי המנהל של אחד המפעלים. בשבוע לאחר מכן, מנהל של מפעל אחר, לשלישי כבר התקשרתי בעצמי, והתברר לי לתדהמתי כי עומדת להגיע לארץ מכונה חדשה. הזמנים התקדמו, הטכנולוגיה השתפרה. תשמע, אמרו לי המנהלים, שאיתם עבדתי לאורך השנים. העבודה שלך גמורה. מגיעה לארץ מכונה מיוחדת, הפחת כיום הוא 5% בכל מכונה, ואילו למכונה הזו יש פחת אולי של 0.5%. בקיצור, יהיה לך אולי מה לתת למשפחה שלך, אבל לעשות ביזנס, זה נגמר. כמה וכמה מנהלי מפעלים אמרו לי את זה, הבנתי שזו מכונה שכל התעשייה מחכה לה, כי היא הולכת לחסוך לפחות 5% של הפסד מהמחזור, שזה המון בשורה התחתונה. הבנתי לחרדתי שהעסק שלי הלך. עברו עליי כמה ימים ממש קשים, היצר הרע נאבק עם היצר הטוב, ואני שאלתי את עצמי שוב ושוב, מי פרנס אותך עד עכשיו? מי נתן לך רעיון איך להתפרנס ממשהו שהיה מתחת לעיניים של כולם והם לא ראו? מי נתן לך בכלל לחיות בשקט מבחינה כלכלית ואפילו לחסוך? נראה לך שנגמרו לו הרעיונות? נלחמתי ביצר וגם ניצחתי. הניסיון של חיי הראה לי שהקדוש ברוך הוא איתי כל הזמן. למה שיפסיק פתאום? אולי הצינור יהיה אחר, אבל הצינור קיים. כדי להתחזק יותר ולא ליפול, הלכתי ללמוד סוגיות באמונה וביטחון. בשבת סיפרתי למשפחתי סיפור נפלא. מעשה ביהודי אני שנכנס לרב הקדוש רבי יעקב אריה מרזמין לבקש ברכה לפרנסה. הורה לו הצדיק לעסוק בייצור שעבה לחתימות. פעם נהגו לחתום כל מעטפה בחותמת שעבה, כך ידעו המקבלים שאיש לא ראה את האיגרת קודם שהגיעה ליעדה. למד האיש את המקצוע, השקיע את כספו ופתח מפעל לשעבה. אבל בשל חוסר ניסיונו, השעבה שהייתה אמורה לצאת אדומה, יצאה שחורה. זה היה יום שחור ליהודי שעמד לאבד את כל ממונו ולפשוט רגל. מי ירצה לקנות שעבה שחורה? תקשיבו, באורח פלא ממש, מת אז הצאר הרוסי. ולאות אבל, הודיעו השלטונות כי מעתה יחתמו את האגרות רק בשעבה שחורה. ולמי הייתה שעבה? לחותמות שחורה זמינה. כמובן, רק ליהודי שהשעבה שהכין יצאה בטעות שחורה. באותו חודש קנתה האימפריה הצארית שעבה רק אצל היהודי. וכך ניצל היהודי וממונו וברכת הצדיק התמלאה במלואה. היפלא מהשם דבר, סיכמתי את הסיפור. גם לנו השעבה השחורה תהיה לברכה, והמכונה שלא הורסת שום מוצר תביא לנו רק ברכה. איך? נחיה ונראה. בכל זאת, כיוון שאינני אדם חסר אחריות, התחלתי לחפש לי אפיק פרנסה אחר. התחלתי ללמוד תחום אחר, אבל הייתי זקוק לזמן כדי להתמקצע בו. ואז הגיעה המכונה. חבר בהנהלת אחד המפעלים קרא לי לבוא ולהתרשם מהמפלצת החדשה שהותקנה באולם הייצור. הגעתי, היא באמת הייתה נראית משהו שלא מהעולם הזה, מפחידה ממש. בעוד שבועיים, אחרי שיתכנתו אותה ויתקינו אותה במקומה, תצטרך להגיד ביי ביי לעסק שלך, אמר האיש בפנים חמורות מבודחות. אמרתי לו שאני כבר עובד על רעיון חדש, אבל כיוון שזה ייקח יותר זמן ממה שחשבתי, אני מקווה שבינתיים המכונה לא תעבוד. אני צחקתי והוא צחק, והלכתי משם מהורהר, ושוב מנסה להתחזק. שבועיים לאחר מכן, המכונה התחילה לעבוד. אם היא תוכיח את עצמה, כל המפעלים בארץ יקנו כמוה, והעסק שלי ינעל את דלתותיו. אבל מה שקרה, הימם את כולם. המכונה שברה את המוצר לגמרי. כל הביסקוויטים נפלטו ממנה סדוקים מקומטים שבורים ועקומים. כל 100% התפוקה הפכו לפחת. במקום שאמכור 5%, קיבלתי למחירה פי 20. במשך שבועיים המכונה שברה כל מה שהכניסו בה. טכנאים הוזעקו מחול, חיפושים קדחתניים בשורות התוכנה, לא הועילו. בחודש אחד הרווחתי באותו מפעל פי 5 מכפי שהייתי מרוויח לפני כן. בסופו של דבר, המכונה התחילה לעשות את עבודתה כמו שצריך, רק שזה ארך, תקשיבו טוב, כמעט שנה. באותה שנה הרווחתי כל יום פי 5, כל יום. בשנה הזאת אספתי מספיק כסף כדי לפתוח את העסק שחלמתי עליו. כשהמכונה התחילה לייצר 100% מוצר, כמעט ללא פחת, וכששאר המפעלים החליטו להזמין גם הם מכונות כאלו, אני כבר הייתי בעל עסק מסגשג. בבנק שכב לו סכום כל כך יפה, שעזר לי לחיות תקופה ארוכה, בלי שום דאגה, לביסקוויט, או ליותר מכך. איזה סיפור מתוק מדבש, היפלא מהשם דבר, אם הקדוש ברוך הוא הביא לך פרנסה מביסקוויטים, הוא לא יכול להביא לך פרנסה ממקומות אחרים, אתה רק תעשה את ההשתדלות שלך. אבל אם אתה עושה השתדלות והולך לישון ומתהפך מצד לצד, אז לא, לא, לא. אז אתה לא נמצא במקום הרגוע הזה של מנוחת נפש הבוטח. כדי להיות שם, זה באמת, באמת להשליך על הקדוש ברוך הוא, ולסמוך עליו שהכל מאיתו והכל ממנו. אז תודה לאלף ממאמיץ על הסיפור המתוק.